שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, אתה חוזר ממש כרגע מהכנס של הרשות למלחמה בתאונות הדרכים. יצאת משם בתחושה שמשהו הולך להשתנות בדרכים?
אז זהו, זה כנס של דה מרקר והרשות למלחמה בתאונות דרכים, והוא מתקיים כבר כמה שנים. והאמת שאתה תמיד שומע את הסיסמאות, שזה נורא חשוב, ושרוצים לטפל בזה, ושמקימים צוותים מיוחדים שיעסקו בזה. ואיכשהו כמה שלא עוסקים בזה, עדיין אנחנו מסיימים כמעט כל שנה עם 350 הרוגים, 340, 350 הרוגים.
ובשנה האחרונה אפילו יותר קצת.
השנה בינתיים אנחנו באזור ה-350 ועוד לא הסתיימה השנה, אז יכול להיות שאנחנו נשבור C. ודווקא השנה מסוימת הייתה שנה שבה היו הרבה פחות תאונות דרכים, פחות הרוגים לצורך העניין, זה הייתה 2020, אבל היה משהו מאוד מיוחד בשנה הזאת.
לא נסענו.
לא נסענו. היו שלושה סגרים וישבנו בבית ולא יצאנו, והיקף הנסועה ירד. אז אתה תוהה, זה בעצם מה שצריך לעשות כדי להוריד את מספר התאונות, להשאיר אותנו בבית. צריך גם להזכיר שקרה עוד דבר, מתחילת השנה עלו על הכביש עוד 250 אלף מכוניות, אז מצד אחד זה אומר יותר פקקים ונסיעה יותר איטית, לכן התאונות אולי פחות קטלניות, מצד שני הרבה יותר עצבים, ואז אולי זה גורם ליותר תאונות, יותר תאונות קטנות וקלות, שיש יותר נזקים נגיד לרכוש מאשר לבני אדם.
אוקיי, בשורה גדולה אנחנו לא רואים, זה כנראה עוד עניין מאוד סיזיפי וקשור לתרבות יותר מכל דבר אחר.
חינוך, תרבות, חקיקה, תשתיות, אלף ואחד דברים, ואתה יודע גם עם כל הכבוד לכל שרי הביטחון פנים והתחבורה וכולי, יש גם את הגורם האנושי וכולנו יודעים שלפעמים נהג עולה ואתה יודע, הוא לא מסתכל, לא רואה, לא מרוכז ומזה נולדת תאונה ששום ממשלה לא יודעת לבלום.
אז ממשרד התחבורה נעבור למשרד החינוך, ובצעד חריג, באמצע שנת הלימודים, באמצע משבר קורונה, ובאמצע משבר חיסונים רחב וכיף, שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, מחליטה לפטר את מנכ"ל משרד החינוך יגאל סלוביק, אחרי חצי שנה בלבד בתפקיד. אז בסביבתה של שאשא ביטון אומרים כי סלוביק פוטר על רקע חוסר שביעות רצון מתפקידו, אבל כולם טועים אם המהלך הזה קשור איכשהו למבצע החיסונים בבתי הספר, וליאור דטל, כתב החינוך, יסביר לנו מה קורה במשרד הזה.
בהסתדרות גם שמח לקראת הבחירות הבאות, כל מיני אנשים עושים בריתות שיש בהן כסף, ג'ובים והשפעה על כל הכלכלה. יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד למשל, גייס לשורותיו את הוועדים הגדולים במשק, כמקובל בקרב ראשי הסתדרות, ומי שלא מצהיר על תמיכה בו משלם בכיסאו, ומי שהולך בדרך אחרת מפוטר. אז אבי בראלי יספר לנו על מה שקורה שם, ואיך זה קשור גם ליושב ראש הקודם עופר עיני, ולראש הממשלה החליפי ושר החוץ, יאיר לפיד.
חברת אלרוב נדלן, זו שבשליטת אלפרד אקירוב, מבקשת לקנות ולהשתלט על חברת כלל ביטוח, דיווחה אמש, שרשות הניירות ערך מסתייגת מכוונת החברה לבצע את העסקה. לתפיסת הרשות, רכישת כלל החזקות על ידי אלרוב, תיצור פירמידה, פירמידה פיננסית בת שלוש קומות, ותפר בכך את חוק הריכוזיות. כדי להבין מה זה אומר, אנחנו נדבר עם הפרשן המשפטי שלנו, דוקטור עידו באום. יאללה, מתחילים. שלום לאבי בראלי.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
מה, אנחנו שוקלים ברצינות להושיב אותך ולכתוב תסריט לסדרה בנטפליקס על הבחירות הקרובות להסתדרות. נראה לי שרמות הדרמות, התחכים, תקיעות הסכינים, הפיתורים, כל זה יהיה הרבה יותר טוב מתוכנית מבית הקלפים או סקסשן או הסדרות מהסוג הזה שרצות עכשיו בטלוויזיה. אז בוא תיתן לנו את הקווים הבסיסיים של העלילה.
קודם כל יש לנו יושב ראש מאוד דומיננטי, די מוערך גם בעיני הממשלה בגלל יכולותיו הפרגמטיות יחסית לאלה של קוטמיו, כלומר אנחנו מדברים על ארנון בר דוד, שבסך הכל די סיפק את הצחורה בתקופת הקורונה, בתקופת המשבר הכלכלי שעבר, צריך להחזיק יפה את ה... מגזר הציבורי, שיתף פעולה ובסך הכל שמר השקט תעשייתי. ועם הגב הזה של הממשלה הוא מתייצב לבחירות לרשות ההסתדרות שהתקיימו במאי הקרוב. כשעל הקווים מתחמם חבר יריב מן העבר, שזה עופר עיני, יושב ראש ההסתדרות לשעבר, שעדיין לא שומע את הקלפים קרוב לחזה, עדיין מגשש, אבל יש כבר כוחות שפועלים בשבילו לפני שהוא יודיע על התמודדות, וארנון צריך לגבש קואליציה, ובשביל לגבש קואליציה לקראת הבחירות האלה צריך כמובן לשלם, צריך לבצע מהלכים פוליטיים אמיצים, ובזה בין היתר עסוק יושב-ראש ההסתדרות במהלך השבועות האחרונים, כשעל הפרק עומדות שתי מערכות. מערכה אחת היא איך אני מגבש קואליציה פוליטית, כלומר, היות שבית הנבחרים של ההסתדרות מורכב גם מסיעות, משלוחות של הסיעות בכנסת ישראל, אז איך אני מגבש לי קואליציה מצד שרי הממשלה, מצד הסיעות בכנסת, כלומר, איך אני למשל רותם למחנה שלי את הליכוד או את יש עתיד, או את תקווה חדשה, מפלגת העבודה וכולי, ויש כמובן מסעים ומתנים או הליכי גיבוש קואליציה שנוגעים בתוך ההסתדרות עצמה, כלומר הסיעות והדמויות השונות בבית נבחרי ההסתדרות, גם שם צריך לשלם משהו בשביל לרכז סביבו כוח פוליטי. זה פחות או יותר עסוקה ההסתדרות במהלך השבועות והחודשים האחרונים לקראת מאי, כשאנחנו יודעים על שני מהלכים שמעניינים שכבר קורים במהלך התקופה האחרונה. אחד זה ההחלטה או הצהרה של יש עתיד ושל תקווה חדשה של גדעון סער, כי בכוונתן להצטרף אל ההסתדרות, להקים סיעות בהסתדרות ולזכות לייצוג בארגון העובדים הזה. היות ששתי הסיעות האלה מחליטות על כך, כמובן שיושב ראש ההסתדרות רוצה לגייס את התמיכה של אותן סיעות לטובתו, הוא פועל כמובן לאיסוף חתימות עבור יש עתיד, זה מה שאנחנו יודעים כרגע, בשביל לבנות שם איזשהו כוח שיהיה לו לעזר.
וכמובן... תגיד לי, אבל יש עתיד ויער לפיד, האיש שייסד את המפלגה הזו, הם לא טיפוסים שתמיד בזו להסתדרות ולא ראו בה אף פעם איזה גורם חשוב או גורם חיוני במשק?
הם כל חטאת. הכשל הגדול ביותר של המשק הישראלי, אלה פחות או יותר היו הדברים שלפיד מודל 2014, נהג לומר בתקשורת, או כשהוא ביקש להתייחס לנושא העבודה המאורגנת וכוחם הגדל של הוועדים הגדולים ועדי העובדים הגדולים ככלל, ובפרט במרכזי המפלגות הליכוד והעבודה, כמובן שהוא היה אנטי הסתדרות בצורה מובהקת, וכבר דיברנו על כך שלפיד מעיד על עצמו כמי שהתבגר במרכאות, ובחלק מאותו תהליך התבגרות, לכאורה הוא מוצא לנכון להצטרף אל מנגנון ההסתדרות ולהתעמך במנגנון ההתפקדויות ומנגנון הכסף, המנגנון האלקטורלי הגדול שמציעה ההסתדרות, כחלק מהניסיונות שלו להביא את יש עתיד לכדי כוח פוליטי משמעותי במפה בישראל.
כלומר, הוא הבין שאתה הולך עם הכוחות האלה ולא מנסה לחסל אותם, כי אתה צריך לצבור כוח, אז אתה מדבר בשפה פוליטית מקובלת ולא מנסה להמציא איזה גלגל.
אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה חייב גישה אל מאות אלפי העובדים המאורגנים, מה עוד שההסתדרות באמת מקלה עליך בגישה, מקלה מבחינה לוגיסטית, בגישה אל אותם ארגוני עובדים, אל אותם עובדים מיוצגים, הכוח של ההסתדרות גדל, אנחנו מדברים כבר על כמעט 800 אלף מיוצגים, זה כוח גדול מדי מכדי להתעלם ממנו כשאתה רוצה להיות מפלגת שלטון, ולכן הוא מצטרף, הוא בונה שם כוח, הוא נכנס נימה, וארנון בר דוד מזהה את זה,
כן.
וכמובן שמנסה לרתום גם את הסיעה הזאת לטובתו, ויש לנו גם מנגנון של חלוקת תיקים בתוך ההסתדרות, כלומר ניסיונות של ארנון בר דוד לקרב אליו, ראשי ועדים חזקים, חדשים, הוא עושה איזשהו הליך רענון וצמרת...
באמצעות חלוקת ג'ובים.
כן, באמצעות חלוקת ג'ובים. כרגע זה שיבוצים, אבל שיבוצים בהנהגה, אבל ברור שבשלב מסוים זה יבוא גם לידי ביטוי באמצעות חלוקת ג'ובים, ואנחנו מדברים על כך שהוא בוחר למנות להנהגת ההסתדרות דווקא בתקופה הזאת, שאנחנו מדברים ממש חצי שנה לפני הבחירות, בוחר לקרב אליו את יאיר כץ, יושב ראש ועד עובדי התעשייה האווירית,
הבן של חבר הכנסת חיים כץ,
הבן של חבר הכנסת חיים כץ, ובעל מלאכים מאוד חזקים כמובן בליכוד, והוא בוחר לקרב אליו את יושב ראש ועד העובדים של כלל ביטוח, ויושב ראש ועד העובדים של אגד, ויושב ראש ועד העובדים של רשת מגה, את כל ראשי הוועדים הללו הוא בוחר לשבץ עכשיו לצידו בהנהגת הליכוד לקראת המערכה במאי, וככה לאט אנחנו רואים באמת, הוא בונה בצורה די חכמה את הקואליציה שתריץ אותו, שתבטיח לו את הכהונה הבאה.
אז זה סיפור מעשה נחמד לפרק הפתיחה של הסדרה שלנו. בפרק הבא יגיע ילד הקאמבק, אופר עיני, נקרא לו האובמה של ההסתדרות, ויערבב את כל הקלפים מחדש, אבל על זה, על זה בשבוע הבא.
כן, עיני לא טיפש, כמובן הוא לא יתבזה בהתמודדות שאין לו סיכוי לנצח בה, לכן הוא יושב על הקווים, הוא מסתכל כרגע מה הוא יכול להשיג ומה לא. בהנחה שבר דוד יצליח לגבש קואליציה מספיק חזקה, כמובן שלא תהיה התמודדות של ממש.
כן, יפה, אבי ברלי, תודה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
פרסומת אחת ונמשיך.
מה יש יותר בארץ? פודקאסטים או חברות הייטק? האמת שאנחנו לא יודעים מה יש יותר, אבל אנחנו יודעים איפה רוצים אתכם יותר. הכירו את דיסקונט טק, זרוע הבנקאות והאשראי של בנק דיסקונט לחברות הייטק ישראליות. דיסקונט טק מציעים שירותים ומוצרים מותאמים לחברות משלב הסיד ועד לשלב ההייפר גרוס. לפרטים והצטרפות חפשו אותנו בלינקדין. אי עמידה בפירעון ההלוואה לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
דיסקונט מתאימים לך יותר.
שלום לליאור דטל.
שלום סמי ואיתן.
כתב החינוך שלנו, אז באמת דרמה במערכת החינוך. שרת החינוך יפעת שאשא ביטון מפטרת אתמול במפתיע את מנכ״ל משרד החינוך יגאל סלוביק, והרבה מאוד שמועות והערכות שזה קשור איכשהו לנושא הקורונה, והיא לא שבעת רצון מתפקודו, למרות שהיא עצמה מכחישה שזה קשור לקורונה. אז מה הסיפור?
כן, אז אתמול בהפתעה הגמורה מנכ״ל משרד החינוך מפוטר. לא ברור מי יזם את ההודעה התקשורת, אם זה מהצד שלו או הצד שלה, אבל זה דבר מאוד חריג שאני לא זוכר שקרה. אני לא זוכר אף שר חינוך שפיטר ככה את המנכ״ל בהתראה כל כך קצרה והשאיר את המערכת להתנהל
כל כך מעט זמן אחרי שהוא מונה והשר מונה. זאת אומרת, פחות מחצי שנה מהרגע שהם התחילו לעבוד יחד, היא כבר מפטרת אותו.
כן, כן. אגב, זה בכלל לא זמן כדי לבדוק אפקטיביות והצלחה של מנכ״ל. כלומר, צריך לקרות שם משהו מאוד חריג כדי שהיא תגיד לו לך הביתה.
נכון, היום היא כבר שכחה הודעה התקשורת, שבהודעה היא אומרת שהוא פשוט לא עמד ביעדים שהציב למשרד החינוך.
שזה מה?
אבל
העלאת שיעור הזכאים לבגרות?
לא, אנחנו לא, גם לא כל כך יודעים.
הקטנת הצפיפות בכיתות?
מקום ראשון במבחני פיזה.
כן, אז אנחנו לא יודעים מה היעדים גם, ומה היו אבני הדרך, ואיך אפשר לבדוק את זה אחרי חצי שנה. זה גם מנכ״ל שהיא בחרה, זו הייתה בחירה לגמרי שלה, אף אחד לא ציפה ש...
אגב, התמודדה גם עם ביקורת שהיא בחרה בו, כי הוא איש צבא ולא איש חינוך, אז זה אולי...
נכון, והיא הגנה עליו ואמרה שיש לו קשרי ניהול מובהקים, ושרק הוא יכול לנתב את המערכת.
כן, אגב, יכול להיות, אני יכול לעלות בדעתי שתי סיבות אפשריות. קודם כל ראיתי נוכחות מאוד גדולה שלו על המסך, בהסברה ועניינים, אבל לרוב זה סביב הנושא של קורונה. יכול להיות שהיא לא אהבה את הנוכחות שלו על המסך, זה קצת גנב לה אולי את הכותרות. הסיבה השנייה זה שאני חושב שכשמדברים על מערכת החינוך היום, מדברים בעיקר על מערכת החינוך סביב קורונה. לא מדברים על הישגים, על תוכניות עבודה, על מהם היעדים. כלומר, והיית מצפה שהקורונה, כמה שהיא חשובה וכמה שזה אירוע משמעותי בחיינו, זה לא יהיה המנה עיקרית בתפריט העיסוקים של מנכ״ל משרד החינוך, של שרת החינוך, ואיכשהו זה משתלט על הפעילות החינוכית עצמה.
נכון, כי, טוב, כי קודם כל, הקורונה כרגע נמצאת בעיקר במערכת החינוך, כי יותר ממחצית החולים החדשים הם תלמידים. אז זו בעיה שמשרד החינוך צריך גם לטפל בה. אני לא חושב שזה כל מה שצריך לעשות, אבל ברור שאי אפשר להתעלם מזה. עכשיו, באמת, מקורביו של סלוביק וגם גורמים בממשלה אמרו אתמול שהפיתורים שלו קשורים לעובדה שאתמול יצא הדרך מבצע חיסונים חדש, שביומו הראשון היה מאוד מוצלח וחוסנו מעל 1,000 תלמידים, וששאשא ביטון פחות אהבה את ההשקעה שלו במבצע הזה, הוא הקדיש הרבה זמן ומחשבה להצלחת המבצע. היא חשבה שצריך לערוך אותו ללא מעורבות גבוהה של משרד החינוך, שהגיעו ניידות לבתי הספר והתלמידים התחסנו מחוץ לבתי הספר. ובממשלה אמרו לי שמראש זאת לא הייתה תוכנית, שהיה ברור שהצוותים ייכנסו לתוך המוסדות, והיה צריך פה עזרה שמשרד החינוך, אחרת זה לא מתבצע. המבצע הקודם לחיסונים בתוך בתי הספר נכשל, בגלל שזה היה קשה מדי לקיים את החיסונים, בגלל ששאשא ביטון התבטא נגד המבצע, ומנהלים לא כל כך רצו ללכת למקום הזה. אז המבצע החדש שסלובק היה מהמובילים שלו, היה אמור להיות הרבה יותר קל, הרבה יותר יעיל, הוא לא דרש מעורבות של מנהלי בתי ספר כל כך גבוהה לפחות, ולא דרש אישורים מראש של הורים, הוא רק דרש שתלמיד יבוא עם אישור מאחד ההורים, או שניים במקרה שהם גרושים.
אני מתקשה להבין את היחס של יפעת שאשא ביטון לנושא הקורונה, כלומר, התחלה דיברו עליה כעל מכחישת קורונה, היא לא מכחישת קורונה, אבל עושה רושם שהיא אומרת, יש לי אופרציה מאוד מאוד גדולה של תלמידי ישראל, אני לא רוצה שהמערכת הזאת תהיה קבלנית ביצוע של מדינת ישראל בנושא תלמידים. מצד שני, התלמידים נמצאים שם, לפחות שליש משעות העירות שלהם. אז מה היא מצפה? כלומר, שלא להשתמש במערכת החינוכית? הרי גם אם זה לא יקרה, בסופו של דבר גם הלימודים ישובשו וראינו מה קרה.
ובעיקר זה לא חדש. זאת אומרת, נושא של חיסונים בבתי ספר קיימים מקום המדינה.
אפילו מאז שאיתן היה ילד.
בדיוק.
נכון, התלמידים בדיוק אמורים לקבל גם חיסון נגד שפעת בתוך בתי הספר, וההורים קיבלו אס-אמס שתדעו שהילד שלכם הולך לקבל חיסון נגד שפעת, ונקודה. וזהו, זה לפחות עם שפעת. ופה באמת התעורר ויכוח מאוד מאוד גדול, והיא גם אשמה בחלק מהוויכוח הזה, כי היא פשוט מתנגדת באופן קבוע למדיניות של הממשלה בנושא הזה.
תאמר לי, איזה מסר היא מעבירה למערכת החינוך, למורים, למנהלי בתי ספר? כל האנשים האלה מנסים מאוד להקטין את האלימות, ליצור אווירה של שיתוף, ליצור אווירה של עבודת צוות, והנה היא באה ומעיפה לכל הרוחות את המנכ״ל שלה תוך חודשים ספורים, כנראה כי הוא לא עשה דבר מה שהיא ביקשה ממנו לעשות, או שמשהו שם לא הסתדר. אז מה? אז עכשיו כל פעם שמורה לא בדיוק תסכים עם מנהל, הוא יעיף אותה לכל הרוחות?
או מה יגיד תלמיד למורה שהוא לא מסכים איתה.
או מה יגיד תלמיד, איזה מסר זה מעביר?
כן, זה מאוד בעייתי, וזה גם בא אחרי שמשרד החינוך השיק תוכנית בשווי של 240 מיליון שקל לצמצום האלימות. ואז באמת 2 מיליון תלמידים, 2.5 מיליון תלמידים ו-200 אלף מורים, רואים בטלוויזיה איך מנכ״ל משרד החינוך עף לכל הרוחות בגלל חילוקי דעות.
כן, אגב, יכול
להיות שאפשר לפתור גם.
כן, יכול להיות שהביקורת שהושמעה על המינוי הזה כבר בראשיתו, שמדובר באיש צבא, שאין לו זה רקורד במערכת החינוך, יכול להיות שהביקורת הזו הייתה מוצדקת, ובאמת התגלה פה מנכ״ל משרד החינוך כאופרייטור באמת בנושא של חיסונים, הוא מסתכל על כל משימה, כעל איזו משימה צבאית כזו שצריך להתחיל ולסיים אותה, אבל יכול להיות שהוא לא רואה את התמונה הגדולה שמערכת החינוך אמורה לייצר פה תלמידים ואזרחים מצוינים וטובים?
זה יכול להיות, ואם זה נכון, אז האחריות במקרה הזה היא רק של שאשא ביטון, כי היא בחרה בו, מכל המועמדים שהיו מועמדים עם ניסיון בחינוך, היא הגנה עליו, היא חשבה שהוא הכי מתאים, ואני חושב שאם היא חושבת שהוא לא מתאים לתפקיד ולא עומד ביעדים, אז כדאי שתתפטר יחד איתו.
אוקיי.
טוב. אז
אפשר לסיים בדברים האלה.
שעת חינוך קיבלנו פה.
שעת חינוך, אבל אתה יודע מה השאלה אחרת? עכשיו שאין מנכ״ל, אני מניח שבהתפטרות כזאת הוא מן הסתם קם והלך ולא יחכה עכשיו ל...
הוא ביקש לי שחודשיים בתפקיד, לפי מה שדווח, והיא סירבה.
יפה, אז ממש...
אבל זה משיקולים כלכליים כנראה, של זכויות סוציאליות ולא משיקולים חינוכיים.
אני לא חושב, משיקולים שאני לא רוצה לראות אותך פה במשרד.
לא, הוא ביקש לי שכנראה משיקולים כלכליים שלו.
איך זה ישפיע על התפקוד של המשרד שמוצא את עצמו עכשיו בין הכיסאות ללא מנכ״ל, אז יש, יש שרה, והיא אמורה לתת למנכ״ל לבצע את החזון שלה.
אני חושב שגם במקרה שהם לא הסכימו, ולא הייתה ברירה, והם היו חייבים להיפרד, אז עדיין לבקש מהם לעזוב מיידית, זה צעד שהוא מאוד...
כן. טוב, ליאור, אנחנו מוצאים אותך...
כן, כן, יש, המערכת נמצאת במשבר, חוץ מזה שהתחיל מבצע חיסונים שצריך לסיים, ויכול שהשפיע על שההצלחתו תשפיע על העתיד שלנו פה, המערכת נמצאת במשבר מאוד גדול ומחסור במורים, וברור שנדרש פה מישהו בתפקיד המנכ״ל, וכרגע יבוא עוד מנכ״ל שיעבור עוד חפיפה, ועד שיבין מה קורה... וזה לא יכול להיות משהו חיובי למשרד החינוך.
לא, זה לא חיובי, וצריך גם לזכור שמשבר הקורונה גם יצר פערים במערכת החינוך, בין אלה שיודעים להסתגל למצב החדש וזום וכל הדברים האלה, ובין אלה שנשרו או לא מצליחים להסתגל. אני חושב שמי שלא ימנכ"ל את משרד החינוך, צריך לקחת בחשבון שיש לו הרבה סוגיות אחרות שהן לאו דווקא הקורונה, אלא תופעות הלוואי שנוצרו בזמן הקורונה, לטפל בהם. אנחנו שולחים אותך לחפש ולאתר מנכ"ל חדש או מנכ"לית. תודה, ליאור דוטל.
תודה.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן וסמי.
אהלן.
הפרשן המשפטי שלנו, אז אתמול אנחנו שומעים בעצם פעם ראשונה מרגולטור פיננסי שמתייחס לעסקה הנרקמת שבה חברת אלרוב נדלן שבשליטת אקירוב מתכננת לרכוש את השליטה בחברת הביטוח כלל שמנהלת כידוע כספים של פנסיות וחסכונות לטווח ארוך בסדר גודל של 250 מיליארד שקלים. אנחנו כתבנו שיש בעיות עם העסקה הזו, ועכשיו מסתבר שגם הרשות לניירות ערך חושבת שהדברים שם לא פשוטים ויכולים ללכת לכיוונים לא ראויים, והיא משגרת מכתב שאומר לחברה, תראו, אתם הולכים ליצור פירמידה. אז בשביל זה אתה פה, תסביר לנו קודם כל מה זאת פירמידה, מה הוחלט בחוק הריכוזיות בנוגע לפירמידה ושכבות הפירמידה, ומה זה בעצם אומר לגבי העסקה, נכון לעכשיו.
אז בוא נתרגם את זה גם
בדיוק, זה קצת סינית.
ב-2013 עבר בישראל חוק הריכוזיות, או מה שנקרא חוק הריכוזיות, חוק עתיר פרקים, אחד הפרקים שלו אוסר על הקמת מה שנקרא פירמידות שיש בהן יותר משלוש שכבות או שלוש קומות. למה?
חברה אחת, תחת חברה בת, ואחרי זה חברה נכדה, ואחרי זה חברה נינה, הוא אומר, תעצרו בנכדה.
נכון, הנכדה כבר אסור. מותר שתי חברות ציבוריות.
אם ובת.
בדיוק. מה ההיגיון של הדבר הזה? הרעיון הוא שבחברה ציבורית בעצם בעל השליטה פועל באמצעות מימון ציבורי. זה לא הכסף שלו, הוא לא מביא את הכסף שלו מהבית, הוא מביא את הכסף של הציבור. אם הוא משקיע בהשקעה מסוכנת, או עושה עסקאות לא ראויות, עסקאות בעלי שליטה, עסקאות בעייתיות, אז מי שמשלם את המחיר בעסקאות האלה זה הציבור. כי הציבור תורם את רוב או חלק ניכר מהמימון של החברות האלה. זה קורה בין אם בעל השליטה שולט בחברה, מחזיק מניות, אבל גם הציבור נכנס לחברה במניות, וזה קורה גם אם השליטה לוקח הלוואות מהציבור באמצעות הנפקת אגרות חוב. בשני המקרים האלה הציבור נושא בחלק, לפעמים ברוב, הסיכונים שהחברה לוקחת ולא בעל השליטה, וזה יוצר את התמריץ לקחת סיכונים עודפים וגם לעשות עסקאות בעלי שליטה, כי מי שמשלם על העסקאות האלה זה הציבור. אנחנו מכירים את הדברים האלה מימי נוחי דנקנר ומשאול אלוביץ', עסקת בזק יס, שהמשפט של
כשהרעיון הוא שאם לי יש חברה ואני קונה חברה בת וחברה נכדה וחברה נינה, ההחזקה הישירה שלי בחברה ממש שנמצאת למטה, הנינה או הבת של הנינה, היא מאוד קטנה, אבל השליטה מאוד גדולה, ואת זה המחוקק רוצה למנוע.
בדיוק, כל קומה נוספת, כל שכבה נוספת של חברה ציבורית, מגדילה את הפער בין ההון שאתה מביא לבין הכסף, כמות הכסף שאתה שולט בו, ויוצרת הזדמנויות לגייס יותר ויותר כסף, וגם לסבך את ניגודי העניינים בין אנשים שילבו לך כסף בחברה אחת, לבין אנשים שהשקיעו או ילבו לך כסף בחברה אחרת, ואנחנו מכירים את התוצאה הזו שב-2013 ישראל הייתה במקום השני בעולם בכמות הפירמידות המורכבות האלה, וזה לא מקום, למרות המקום השני, זה לא מקום שני טוב.
ובאמת מה שקרה, החוק עבר, ושורה של טייקונים לא מבחירה נאלצו להיפרד מחלק מהעסקים שלהם ולסגור קומות, והנה פתאום נוצרת שוב פירמידה כזו.
נכון, אז החוק עבר והחוק הזה קבע שלא יותר משתי קומות. שתי קומות ציבוריות מותר, שלוש אסור, וגם מי שהיו לו יותר משתי קומות היה צריך לפרק, למכור או למזג לתוך הפירמידה הקיימת את הקומות האסורות או את השכבות האסורות. המכתב של רשות ניירות ערך עכשיו לחברת אלרוב בעצם אומר את הדבר הבא, אם אתם מתכננים, וכבר החברה הרי פרסמה את כוונתה לבקש יותר שליטה בכלל ביטוח, אם אתם מתכננים לעשות את הדבר הזה, דעו לכם שבעצם תיווצר כאן פירמידה אסורה, משום שאומנם כלל ביטוח עצמה היא חברה פרטית, היא לא חברה שהציבור נמצא בה ולכן היא לא נספרת, אבל יש לנו את אלרוב שתהיה חברה משתלטת למעלה, היא חברה ציבורית. כלל החזקות שהיא החברה שמחזיקה את כלל ביטוח, שאותה בעצם רוצה אלפרד הקירוב לקנות, היא חברה ציבורית, היא נסחרת בבורסה. ומסתבר שכלל ביטוח יש לה חברה בת שהיא זרוע גיוס המימון שלה, וזה חברה שנקראת כלל ביט, והיא חברה שמגייסת כסף מהציבור באמצעות אגרות חוב, ונוצר מצב שבו יש לנו שלוש חברות, זה אסור, זה פשוט אסור בחוק.
אבל עידו, לי זה נראה דבר פתיר, אפשר, אתה יודע, לאחד חברות, אפשר למזג חברות, אפשר למחוק חברה מסוימת, כלומר, האם יש פה בעיה טכנית פתירה, או שרשות ניירות ערך בעצם מנסה דרך ההוראה הזו לבוא ולהגיד שדעתה לא נוחה בכלל מהעובדה שהקירוב רוצה לרכוש את כלל ביטוח.
אז גם אני ניסיתי לחשוב, כמו שבטח עורכי הדין של אלפרד אקירוב מנסים עכשיו לחשוב על פתרונות אפשריים. באמת אפשר למשל למזג את חברת כללבית לתוך כלל ביטוח, ולהפוך אותה משתי חברות לחברה אחת, אבל עדיין זו יזרוע המימון, כלומר מישהו יצטרך לקנות את איגרות החוב האלה מהציבור, ואז לא תהיה יותר זרוע מימון, אי אפשר יהיה לממן באמצעות איגרות חוב וחלק מהפעילויות של כלל ביטוח, זה בעיה. כלומר, זה כנראה לא יפתור את הקושי, אפשר אולי למזג את כל החברות. למשל, זאת אומרת, גם כלל החזקות, גם כלל ביטוח, גם כלל בית הקטנה הזו, כולם יתמזגו לחברה אחת. באופן תיאורטי זה אפשרי, זה יהפוך את המצב למצב עוד יותר מסובך, כי החברה האחת הזאת תהיה כפופה גם לרשות ניירות ערך.
בסעיף הזה יש שורה של תקלות, בעצם חורים בחוק. אחת מהם באמת מאפשרת גורם למצב שחברות שאינן נסחרות בבורסה לא נספרות, למרות שמבחינה כלכלית הן גם כמשפיעות על המבנה. דבר אחר זה שחברה שזרה לא נספרת, אז אפשר למצוא כל מיני פורמטים תיאורטיים שדרך חברה זרה אקירוב יקנה את כלל אחרי שהיא תתמזג עם כלל ביט, ואחרי שאני לא יודע מה, אל רוב תימחק מהבורסה. זה לא בלתי אפשרי.
אם יש להקירוב חברה זרה, כמו שעשה אדוארדו אלשטיין,
בדיוק.
הוא לא בא עם חברות ישראליות, הוא בא עם חברות זרות. זאת אומרת, אלרוב לא יכולה להיות בתמונה, זה צריך לבוא מחברה אחרת. יש, אתה צודק, יש פרצות בחוק הזה.
אז פתרונות תיאורטיים אפשר למצוא. הרעיון הוא באמת לנסות לפענח את המסר של רשות לניירות ערך, דווקא בעת הזו, כשהיא בעצם לא חייבת להודיע שום דבר. זאת אומרת, אין כללים מוצקים בעניין, היא הייתה יכולה בדיוק באותה מידה, יושבת ראש הרשות, ענת גואטה, להמתין לשלבים יותר מאוחרים, אחרי שהמתווה כבר מפורסם. אחרי שניתן אישור של הרשות האחרת, הרשות לשוק ההון והביטוח. העובדה שהיא באה עכשיו, היא אומרת שיש בעיות, ולי זה נראה כאילו שהיא באה ואומרת, אתה יודע מה, אולי תרד מזה.
אני חושב שזה רמז מאוד ברור, שהרכישה הזו בעיני רשות ניירות ערך היא בעייתית, עד בלתי אפשרית, ואני גם לא חושב שהמנהל רשות שוק ההון שברקת, נמצא בפוזיציה שיכולה לאשר היתר שליטה במצב הזה. קשה לאשר היתר שליטה למישהו, כשבעצם המשמעות של השליטה היא עבירה על חוק הריכוזיות. אז צריך למצוא איזשהו פתרון, למשל איזושהי התחייבות שהשליטה של אקירוב תוקפה עד שיפטרו את הבעיה, ימזגו את החברות, ימכרו את החברה הזו, ימצאו איזשהו פתרון. משהו כזה, אגב, נעשה כבר לפני יותר משנה, כשצחי נחמיאס באמצעות מגה אור קנה את השליטה בפירמידת דסקש. גם אז נוצרה פירמידה אסורה, אבל אז זה היה כשדסקה שהייתה ממש על סף חדלות פירעון, היה צריך ממש להציל אותה.
כן.
אחד התנאים היה שצחי נחמיאס לא יוכל לשלוט, הוא ייאלץ לקנות ומיד למכור את החברה הבאה, וזה לא מצב אפשרי בכלל ביטוח.
כן, תגיד לי, עידו, יכול להיות מצב שבו יסתכלו על כל החוקים הקיימים במדינת ישראל ויגידו, תשמע, רק אם אתה מקיים את כל החוקים האלה, אנחנו ניתן לך היתר. אבל יכול להיות מצב אחר, שבו גם אם הוא עומד בכל החוקים וכל הדרישות, עדיין דעתם של הרגולטורים לא נוחה מזה שאקירוב, בגלל כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה, ממשל תאגידי ורקע עסקי, ואולי העובדה שיום אחד הוא כן יהיה גורם ריכוזי, לבוא ולהגיד לו, תשמע, לא מתאים לנו שאתה תהיה בעל השליטה בכלל ביטוח, והשאלה אם דבר כזה תקף משפטית, שבהם הרגולטורים אומרים את האמת, לא בא לי שאתה תקנה את כלל ביטוח. זה אפשרי?
אני לא חושב שלהגיד לא בא לי זה הביטוי הנכון.
לא, לא, להגיד ברגולטורית לא בא לי.
כן, ברגולטורית לא בא לי זה צבר הדגלים האדומים שרואים שאף אחד בפני עצמו לא היה מונע את רכישת השליטה, אבל ההצטברות שלהם הופכת אותך לאולי לא, איך אומר המבחן, fit and proper?
כן.
אולי אתה fit. אבל זה לא פרופר שתקנה את החברה.
כן, זה מזכיר לי שפעם היה זה איש עסקים שרצה הלוואות מבנק הפועלים כדי להקים מרכזים מסחריים באירופה, מוטי זיסר, והייתה תקופה שהבנק דווקא לא רצה לתת לו הלוואות, אז הוא לא אמר לו לא, הוא אמר לו לא בבנקאית. איך אומרים לא בבנקאית? אומרים לו תביא 80% הון עצמי. כבר, אם תביא באמת כמעט את כל הכסף שלך, אז אני אתן לך קצת.
יש שורה של בדיחות על fit and proper והן קצת גסות, אז אנחנו נימנע מהם הפעם. אבל יש עוד דרך ברגולטורית להגיד את הדברים האלה. למשל, מה שעשתה המפקחת הקודמת על שוק ההון והביטוח, דורית סלינגר, כשהיא קיבלה פנייה מחברות סיניות לרכוש חברות ביטוח בישראל. היא לא אמרה לא, היא לא אמרה כן, היא לא אמרה כלום במשך שנתיים. ובסופו של דבר הפריץ מת והכלב מת וקרה מה שקרה בסין והרוכש נכנס לכלא בגלל איזה סיפור סיני והבעיה נפתרה.
כן, זה גם בעיה. אני חושב שדווקא עדיף שהם ידברו בקול רם וברור ולא בהרמות גבה, בכחכוך גרון או באיזה, אתה יודע, איזה משיכת כתף. רגולטור צריך לדבר ברור כי הרבה מאוד זמן הולך על הדבר הזה, הרבה מאוד בדיקות, ואם אדם לא ראוי לשלוט במשהו, אז לא, אז לא צריך לתת לו.
לפעמים, אבל החוק לא מספיק ברור.
כן, אז בוא נוציא את הנשמה. כן, אז בוא נוציא לו את הנשמה.
אבל החשש הוא כמובן שאם החוק לא מספיק ברור, וזו פרצה שקורית לגנב, התוצאה תהיה שבית משפט ילך נגד הרגולטור, והרגולטורים לא רוצים, גם לא אוהבים להגיע למצב.
שאלה אחרונה וקצרה, יש עוד סעיף בחוק הריכוזיות שלא דיברנו עליו, אבל גם הוא נוגע בעצם לעניין, וזה הנושא של הפרדה בין ריאלי ופיננסי. גם פה, או במיוחד במקרה הזה, איכשהו אקירוב מצליח לחמוק מהעניין הזה של רוח החוק שאומרת, אל תנהל עסקים ריאליים, נדלן זה הכי ריאלי שבעולם, והעסקים פיננסיים, בגלל ש... ותסביר מה החוק ואיך הוא חומק מזה בקצרה.
הוא חומק פעמיים. החוק עובר מאוד פשוט, בגלל שההחזקות פיננסיות הן כל כך דרמטיות, הן החמצן של הפעילות העסקית במשק, אדם שיש לו גם פעילות ריאלית, למשל נדלן, עלול לחסום מתחרים שלו באמצעות שליטה בגרזי האשראי של המשק, כמו חברת ביטוח כל כך גדולה וחשובה כמו כלל ביטוח. לכן, אם אדם מחזיק בגוף פיננסי, נגיד חברת ביטוח, או בחברה ריאלית משמעותית, הוא לא יכול להחזיק בשני, כלומר, אתה יכול להחזיק חברה ריאלית משמעותית או חברה פיננסית משמעותית, אבל לא את שניהם ביחד. ההגדרה של משמעותית נקבע על פי איזשהו סף שווי של החברה. אקירוב חומק מזה פעמיים, קודם כל כי אלרוב לא מוגדרת כחברה ריאלית, היא חברת החזקות. יש לך החזקות שהן בתחום הנדלן, אבל היא לא חברת החזקות, היא לא חברת נדלן בפני עצמה. אבל היית יכול לומר, אוקיי, אבל רוח החוק, החברה הזו כן מחזיקה בפעילות נדלן, צריך להפריד. כאן הגדרת הגודל מבחינת אקירוב, והגדרת הגודל של אלרוב לא מגיעה לגודל המשמעותי שמחייב התערבות.
6 מיליארד שקלים.
נכון.
כן, יפה.
ולכן הוא מתחבק. אגב, הוא גם יכול לטעות לא טענות כמו למשל שהגודל, רוב הפעילות שלו יפסה לו בארץ, אז אין סיכון כזה לניגודי...
בקיצור, ניגוד. חוקי, אבל איך אומרים? לא מריח טוב.
זה לא רוח בך. החוק.
בדיוק.
זה לא רוח החוק, אתה צודק.
יפה. עידו באום, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.